אבל זה מאוד יעזור לי אם יהיה שקט, כי אני לא מצליח לדבר. לא נורא, אנחנו נלמד ומי שישמע ישמע. אז אנחנו מדברים על מה שקורה אחרי שיוצאים, אחרי שנגמר המבול. ואז הקדוש ברוך הוא מזמין את נוח לצאת בחזרה מהטבע. שהטבע זה משהו שהיה אמור לשמור על נוח בזמן המבול. אבל בינתיים נוח ראה מה קרה בחוץ, וקרה לו משהו לא טוב. קרה לנוח משהו לא טוב שקורה כשרואים את הדינים של הקדוש ברוך הוא. וקורה גם לנו באיזשהו מקום. כשאנחנו קוראים את הסיפור הזה, אנחנו לא בטוח שאנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא, אלא יכול להיות שאנחנו מתרחקים ממנו. זאת אומרת שנוצר לנו פחד מהקדוש ברוך הוא, שאם אני לא אתנהג יפה הוא ירביץ לי. ואז זה לא התקרבות, זה יחסי פחד, יחסי שליטה. אז יצא דבר לא טוב מהמבול, עלול לפחות לצאת דבר לא טוב מהמבול, שנוצרת לי יראה, במקום יראה מקרבת, יראה מרחיקה. מה יקרה אם אני אפשל? אכלתי אותה, ייכנסו בי, יהיה מבול וכו'. אתם מבינות על מה אני מדבר? כן? לפעמים אתה אומר, אפילו עם מערכת יחסים, עם מורים או משהו כזה, אתה, לכאורה אתה אומר לעצמך, טוב, הגיע לי, התנהגתי לא יפה, אבל באיזשהו צד מסוים אתה לא רוצה להתקרב ולא להתעסק איתם יותר מדי. שזה דבר גרוע מאוד מבחינת היחסים של האדם עם הקדוש ברוך הוא, וגם שלנו אחרי שקראנו את המבול. ובאמת, נוח אומר את זה גם. או בוא נגיד ככה, הקדוש ברוך הוא עונה לשאלה לא מפורשת של נוח. הוא אומר לו ככה, אני מקים את בריתי איתכם ואת זרעכם אחריכם. או ככה, נוח אמר, אני עושה לכם מין תמצית של מה שרשי אומר, מסכים אני עםך שהיה נוח דואג לעסוק בפריאה ורבייה, נוח לא הסכים ללדת יותר. נוח אמר לקדוש ברוך הוא, אם אתה ככה, אני מפסיק ללדת.
מתי הוא לא
הסכים? אחרי המבול.
אחרי
אחרי המבול, אחרי שנחרב כל העולם, עכשיו נגמר, הארץ התיימשה, והקדוש ברוך הוא מזמן את נוח לצאת בחזרה מהטבע. נוח אומר, תראה, לצאת מהטבע אני אצא, אבל ילדים אני כבר לא מביא. למה? בגלל שראינו מה אתה עושה, אז בשביל מה זה טוב? מה אני אעשה? אני ילד ילדים, הם גם יפשלו, אתה תהרוג אותם גם. לא רוצה. אין משחק. נורמלי. בסדר? זו תגובה נורמלית של בן אדם אחרי שהוא ראה מה שראה במבול. זו תגובה נורמלית גם לנו אחרי שראינו דינים, אחרי שקרה מה שקרה בחיים שלנו, או גם ביום שלנו. כן? יש צד כזה של איזה יום שהלך הכל גרוע, יש לך חשק להגיד, אני לא משחק יותר. ובצדק. עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני מסכים איתך, אני מבטיח לך לא לשחט יותר את העולם. מכיוון שנוח אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא משחק יותר, אז הקדוש ברוך הוא משנה את כללי המשחק. אני מבטיח לך שאני לא אעשה את זה יותר. אז כדאי לבקש מהקדוש. תגיד לו, רגע, אם העולם הוא נראה ככה שהוא יכול להגיע למצב שאתה מחריב אותו, אני לא רוצה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אני עושה איתך ברית חדשה. הברית החדשה שאני לא אעשה את זה יותר. גם אם יגיע לכם במרכאות, בסדר? והנוח לא ויתר לו עד שהקדוש ברוך הוא חתם איתו על חוזה. נוח אומר לקדוש ברוך הוא, בסדר, תראה לי, תחתום איתי, ואז הוא חותם איתו על ברית שנקראת הקשת בענן, והוא אומר, אני מקים את בריתי איתך, אני לא אעשה את זה יותר. ואז זה הרגע שנוח מסכים לצאת בחזרה מן הטבע ולהמשיך לחיות.
אז למה כשרואים כשזה טוב להסתכל
עליו? לא חושב שזה לא טוב. גם לבת שלי בבית ספר אמרו לה, זה קשת, זה לא טוב. לא חושב, קשת זה ברית. ברית זה טוב.
אבל זה אומר שהגיע לנו לבת שמזכיר.
אז הנה, בואו נדבר. אתם אומרים, מה הקדוש ברוך הוא נזכר בברית הזאת? זה בדיוק הנושא של השיעור שלנו. כאילו המסקנות הם, אתם הייתם כאלה גרועים, ואז אני נזכרתי שהייתם גרועים, אבל לא החרבתי אתכם. בסדר? אני מקווה שעד עכשיו בשיעורים שלנו הסכמתם להבין שמסקנות כאלה, ואף פעם התורה לא רוצה לספר לי דבר כזה, אף פעם הקדוש ברוך הוא לא רוצה להגיד לי, וואי, אתה יודע מה, הגעתי למסקנה שאתה כזה גרוע, והנה הברית מזכירה לך כמה שאתה לוזר, אין דבר כזה. אף פעם הקדוש ברוך הוא לא רוצה להוציא אותי עם מסקנה שאני גרוע. אין מצב כזה. תמיד, נכון? איפה היא תשאל אותי אם זה... תמיד הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לי שאני נפלא. כן, זה... לא, עליתם על זה עד עכשיו. וירח השם את ריח הניחוח. אז בואו תראו בפסוקים רגע. עכשיו זה השלב הבא, שנוח שואל את עצמו, טוב, בסדר, אחרי שהקדוש ברוך הוא הבטיח לי, אני אומר בשפה גסה, שהוא לא יקפוץ לו הפיוז יותר, והוא לא ישמיד את העולם, אז מה עושים? מה? גסה? מה נעשה? זה החוויה של נוח. מה, תדמיינו את עצמכם רגע, עזבו לגונן על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא צריך שנגונן עליו. בסדר, הקדוש ברוך הוא חזק. נוח יושב שם למטה והוא אומר, בונה, הוא החריב את העולם. הוא החריב את העולם. עכשיו, יש לנו נטייה כדתיים ולא רק כדתיים, לגונן על הקדוש ברוך הוא, להגיד שהוא בסדר, הוא בסדר, בסדר. זה מה שאני רוצה, שגם שם לא נמהר גם בשבילנו לגונן עליו. בואו נרשה לעצמנו להיות... נוח המפוחד אחרי המבול. כן, ורשי אומר את זה, רק אנחנו לא מעיזים ללכת עד הסוף עם מה שהוא אומר. הוא אומר, אני לא מביא ילדים יותר. אתם מבינה עד לאן זה הולך. שנוח מסתכל ואומר, תשמע, הבנתי, בסדר, אני לא מתאבד, אבל אני גמרתי. ולתת לגיטימציה לעצמנו להרגיש את החוויה הזאת. לא ישר להגיד, לא, זה בסדר, והכל לטובה, וזה... הכל לטובה לפעמים זה דברי כפירה. במובן של אני לא מרשה לעצמי להרגיש רגשות רעים אחרי שקרה משהו רע, אני ישר מורח עליהם שפחטל במילים של אמונה. מטייח אותם יפה עם הכל לטובה. רגע, לפני שאתה הכל לטובה, קודם כל תרגיש רגשות נורמליים ביחס למצב.
למה? 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 למה אני אשרה? אני יכולה אשרה להגיש טוב, אתה רק שאני
את זה. חשבתי
שאמרת
את זה. אז חכו, בסדר? תרשמו את השאלה הזאת, אני אענה בסוף, אני מציע לכם הצעה. הצעה מז'נונה כזאת, כן? קודם כל, רגשות נורמליים. אחר כך, דיבורים גבוהים.
אין כזה דבר באמת לא לרשם.
רגע, לרשום. קודם כל, רגשות נורמליים, ורגע, תרשמו. לרשום, לרשום. קודם כל, רגשות נורמליים, ורגשות נורמליים קודם כל הם פה. מה שאנחנו נוטים לעשות להם, אנחנו נוטים כשקורה משהו לא טוב ואנחנו מרגישים איזשהו רגש לא, כאילו מפחיד או לא יפה או כזה לא אסתטי, אנחנו שמים עליו פקק, כמו לקחת אקמול. אקמול לא פותר לא את המחלה ולא את הכאב ראש, אבל אתה לא מרגיש עכשיו. עכשיו יכול להיות שיש מחלה שצריך לפתור אותה ואתה סתמת אותה עם אקמול. אז קודם כל להרשות לעצמך להרגיש רגשות נורמליים גרועים על המצב. לכעוס. הקדוש ברוך הוא לא נבהל שצועקים עליו. הקדוש ברוך הוא לא נבהל שאת מרגישה ממש גרוע ושלא בא לך לשחק יותר.
ואיך
חוזרים מתוך הרגשות האלה? אה? איך חוזרים מתוך הרגשות האלה? בסדר. שמול, למה זה יועיל לי? לא יודע. קודם כל זה. ואז הוא שואל את עצמו, טוב, בסדר. מה עושים עכשיו? הסכמתי, יצאתי, הקדוש ברוך הוא הבטיח לי ברית. קודם כל, אם אני שואל את עצמי כבר דבר ראשון שהוא הרוויח מזה, זה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שמירה יתרה בגלל שהוא העז לדבר איתו אמיתי. שזה אנחנו כבר רואים כנושא, חוזר. כשנוח אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה ללדת ילדים יותר אם העולם עלול להגיע להשחתה כזאת, אז הקדוש ברוך הוא חותם איתו על ברית שלא הייתה קודם, לפני שנוח הרשה לעצמו לדבר דיבורים ישרים כאלה עם הקדוש ברוך הוא על המצב האמיתי. ועוד פעם, זה נורמלי. מי שאחרי מבול לא כועס על הקדוש ברוך הוא ואו מפחד ממנו או שניהם, אז הוא משוגע. בסדר?
אני מתחבר קצת לאמת,
היא הגניבה לנו שאלה, נניח באיזשהו אופן זה שאם אם הקדוש ברוך הוא כזה אמיתי והוא מחריב אותנו, אז אני מעדיף שלא תהיה כזה אמיתי. בסדר? עכשיו, ואז נוח שואל את עצמו, בסדר, לאן אני רוצה ללכת עם הסיפור? והוא מחליט לעשות מעשה די מוזר, להקריב קורבנות. ויהי ונוח מזבח להשם, ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהור, והיה על עולות במזבח.
עכשיו אתה אחרי הברית.
כן, זה אחרי הברית. מה פתאום נוח אחרי המבול מחליט להקריב קורבנות? אז עוד פעם, מה אנחנו עושים כשאנחנו עשינו טעות והעולם נחרב? אנחנו מרגישים אשמים. ואז אנחנו אומרים, סליחה, אני ממש לא בסדר וזה. אז אמרנו שרגש אשמה ולהרגיש וואי, סליחה, אני לא אחזר על זה שוב, זה קורבנות העבודה זרה. זה לא קורבנות. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא רוצה, לא תודה, אל תמכור לי את רגשות... אל תמכור לי את רגשות האשם שלך. בסדר? ואפילו לא על האנושות. וחוץ מזה, על מה אתה מקריב קורבנות? מה זה בכלל קורבן, ומה אתה רוצה ללמד אותי עכשיו עם הקורבן הזה? ועכשיו תראו מה הקדוש ברוך הוא מגיב לקורבנות. וירח השם את ריח הניחוח, ויאמר השם מליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד להקות את כל חי כאשר עשית. מה זה המשפט הזה, ומה הוא קשור לריח של הקורבנות? הקדוש ברוך הוא מריח את הקורבנות ואומר, אומר אל ליבו. אתם זוכרים את ויתעצב אל ליבו שהיה לנו לפני המבול? אז הקדוש ברוך הוא אומר ללב של עצמו בעקבות שהוא מריח. בסדר? תראו את הציור. הקדוש ברוך הוא מריח באף, ואז הוא אומר אל ליבו, לא אוסיף עוד לקלל את האדמה. למה? כי האדם גרוע. נכון? זאת המסקנה. כי האדם גרוע, נכון? יצר לב האדם רע מנעוריו. אני מפסיק לקלל את האדמה. הרי במבול השמדתי גם את האדמה. ואני, לכאורה, אני אומר לכם פה הבנה כאילו, זה אני מפסיק לקלל את האדמה בגלל האדם, כי האדם גרוע. אז מספיק שהאדמה, אתה לא רוצה שהאדמה תיענש כי האדם גרוע. אז המסקנות, לכאורה, של הקדוש ברוך הוא אחרי המבול, זה האדם כישלון.
ממילא האדם...
יצר לב האדם רע מנעוריו, נכון? מה שאנחנו אוהבים להגיד על עצמנו, אנחנו כאלה גרועים, צריך לשמור עלינו, ואז לשים עלינו אזיקים טוב טוב.
זה שאומר
כאילו כמו את הקורבנות שלו? כן, אני מזכיר ואומר שזה כאילו מה שהוא אומר. כמובן, אני לא מסיים.
כאילו נחמה כזאת, שיצר לב האדם רע מנעוריו, כאילו... אני נתתי לך יצר רע, כאילו... סוג של
ההשלכה
על
הקדוש ברוך הוא. כבר קולט את הקטע, כן? בסדר, אז תשמעו את זה, כי אפשר בקלות לשמוע. יצר לב האדם רע מנעוריו, תקשיב טוב. א', למה הקדוש ברוך הוא מחליט להגיד את זה? למה המסקנה מזה היא לא לקלל את האדמה יותר? והאם מה שכתוב פה זה האדם גרוע?
זה מה שאתה אומר.
לא
הבנתי,
וואי,
כביכול. לכאורה מה שכתוב פה שהאדם גרוע, ואז יש פה איזה מין מסקנות, כי כשאת תגידי לאנשים יצר לב האדם רע מנעוריו, כשתגידי לאנשים זה לא איזה משפט משמח, זה כאילו משפט שמספר איך האדם ממש מסוכן, צריך לשמור עליו, נכון? ואז צריך כל הזמן גבולות, וצריך שלא לא להשתחרר, נכון? לא לעשות מה שאתה רוצה ולעוף על עצמך, כי אתה יצר לב האדם רע מנעוריו, נכון? אז לא נרצה לסיים בתובנה הזאת, אז נרצה ללכת לכיוון אחר לגמרי. בסדר, אז מה שהמלבים פה שואל, הוא שואל, למה אתה פתאום אומר שיצר לב האדם רע מנעוריו זה סיבה לא לקלל? הרי לפני המבול אתה אמרת כי כל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, וזאת הייתה הסיבה להביא את המבול. עכשיו אתה אומר לי את אותו דבר בתור סיבה להפסיק לקלל? מה הקאץ'? טוב, אז תקראו במקור השני. בפסקה שמתחילה באות י', בסדר? בואו נתחיל משם. אתם רואים?
רגע, שנייה, אבל הוא אומר ולא הסיף עוד להכות את כל חי, כאשר
רציתי,
למה הוא
חוזר
לאדם?
מה?
לא,
לא את האדמה ולא את כל חי. אולי זה כולל את האדם ואולי זה בעלי החיים, כן? ואני לא אעשה את זה יותר. אז מה בקורבנות של נוח? שימו לב שהקדוש ברוך הוא מגביל את עצמו עכשיו עוד צעד בעקבות הקורבנות של נוח. אנחנו רוצים להבין מה בדיוק נוח עשה שם ומה התובנה שהקדוש ברוך הוא מגיע ולמה מעכשיו הוא מחליט לא לקלל יותר. אז תראו בפסקה שמתחילה באות יוד, ויאמר השם בליבו, הרשעים הן ברשות ליבן, אמר נבל בליבו, ויאמר עשיו בליבו, ויאמר מה? כן, אנחנו מדלגים קצת מעל המלבים, הולכים לפסקה רגע של פסקה שמתחילה באות יוד, ויאמר השם בליבו, הרשעים הן ברשות ליבן, אמר נבל בליבו, ויאמר עשיו בליבו, ויאמר ירבעם בליבו, ויאמר המן בליבו, אבל הצדיקים ליבן ברשותם, וחנה היא מדברת על ליבה, ויאמר דוד אל ליבו, וישם דניאל על ליבו, ויאמר השם אל ליבו. כן, אתם מבינים, אם אתם עוקבים אחרי המדרש, המדרש אומר שהשם הוא צדיק.
השם הוא צדיק?
כן. כי הוא כמו הצדיקים ששולטים על ליבן, ולא הלב שלהם שולט עליהם. סוגריים. ממשלה על הלב זה לא דיקטטורה. זה לא מישהו שחלטן שלא נותן לרגשות שלו לנהל אותו, זה נקרא ממשלה על הלב. זה לא נקרא ממשלה על הלב בכלל. ממשלה על הלב זה שאתה מחובר ללב שלך, רק הלב שלך לא מעיף אותך לכל מקום לפי הגחמות שלו, אבל אתה מאוד מחובר ללב, מקבל את כל הכוחות שלו ומקשיב לו. בהקשר של מה שדיברנו קודם על הרגשות הלא טובים וכל זה. כי יש משהו אחר שהרבה אנשים מבינים בטעות שזאת הכוונה, מוח שליט על הלב או משהו כזה, של להיות צדיק או צדיקה, זה שתשים מפה קיר בטון כזה, ולא משנה מה את מרגישה, תבואי בכל זאת. נכון? כאילו, אני לא מרגישה טוב היום, וזה, תכנסי בכל זאת. תעשי הכל זה, לא משנה. כאילו, למרות ליבך. אז את לא משלת בכלל על הלב. כי איפה הלב שלך? במרתף. אתם מבינים מה אני אומר? זה שאתה מביא את הגוף שלך לעשות משהו שאתה לא רוצה, אתה לא משלת על ליבך, ליבך עדיין במרתף כועס ומתוסכל. ממשלה על הלב זה שהלב שלך באמת נהיה שמח. לא שאתה אומר לו שתוק, אני לא רוצה להקשיב לך. אתם מבינים מה אני אומר? לא כל כך? טוב, אני כאילו עונה לאיזה משהו שאולי בכלל לא התעסקתם איתו, אבל הנקודה של... מה היחס של יהודי או של השם פה או של ללב שלו? כי זה כבר פעם שנייה לפחות שאנחנו שומעים בפסוקים שהקדוש ברוך הוא יש לו איזה תקשורת עם הלב שלו.
של
עצמו. כן? כן, יש לו תקשורת עם הלב, ודוד המלך אומר עם לבבי אשיחה. וגם לכן כל אחת יש לה צורה של תקשורת עם הלב שלה. ואנחנו מנסים להבין מה צורת התקשורת עם הלב שתוביל את החיים שלנו להיות טובים ושמחים, ומה צורת התקשורת שלו. אז למשל, כשהקדוש ברוך הוא כביכול לא בתקשורת טובה עם הלב שלו, יש מבול. הלב שלו עצוב וכועס, ואז יש מבול. כשאדם בתקשורת לא טובה עם הלב שלו, אז הוא מזיק לעצמו. וכשאדם בתקשורת טובה עם הלב שלו, אז הוא מביא רחמים ולא דינים. כשהשם בתקשורת טובה עם הלב שלו, יש רחמים בעולם. ויאמר השם אל ליבו, במרכאות גסות מאוד, אל תשתולל. בוא נאהב אותם. בוא נאהב אותם, לא לכעוס עליהם. הם טובים. סתם, הגזמנו. חוזר לתקשורת טובה עם הלב שלו. נזכר, היה לנו לפני זה, ויזכור אלוהים את נוח, וישוקו המים, חמת המלך. שכחה, כמו החשברוש אחרי שהוא מתעורר מהמשתה, הוא אומר, תארגו את ושתי, ואז הוא אומר, וואף, מה עשיתי? כביכול משהו כזה. שהדינים יצאו, וצריך רגע להזכיר, הקדוש ברוך הוא רוצה להיזכר מי הוא, רוצה להיזכר מי האדם, האדם רוצה להיזכר מי הוא, ולחזור לחדש יחסים טובים עם אמון. וזה מה שנוח מנסה לעשות. נוח מנסה לחדש את מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לליבו ובין הקדוש ברוך הוא לאדם ובין האדם לקדוש ברוך הוא. וזה לא כל כך מובן מאליו אחרי מה שקרה.
איזה מרכיב קטן? מי אמר לך שזה מתכנס לסיום?
נגיע תכף. בסדר? אז בינתיים מה שאנחנו שומעים זה שהצדיקים ליבן ברשותן, כמו שהשם אומר לליבו, עכשיו השם חוזר למשול בליבו, כמו צדיקים, ואומר ללב שלו, לא אוסיף לקלל עוד. לא אוסיף עוד להקות את כל חי. לא נעשה את זה עוד פעם. בסדר? מה? כן, זה קצת נועז, אבל נראה לי שהמדרש מוליך אותנו לשם. המדרש לא אומר את זה עד הסוף, אבל נראה לי שיש משהו להגיד שם, כי אותו לב שהוא אמר לליבו, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, זה אותו הלב של קודם שבגללו הגיע המבול. צריך לבדוק.
אז מה נוח מנסה
לספר? יוצא מהתוצאה. התוצאה היא, בוא נגיד ככה, מה שכתוב פה זה שבעקבות שהקדוש ברוך הוא מריח את ריח הניחוח של הקורבנות, פתאום הוא מבין משהו ואומר אל ליבו, לא אוסיף עוד לקלל את האדמה, ולא אוסיף עוד להקות את כל חי. וצריך להבין שמי שגרם לזה זה נוח. נוח עושה מעשה שגורם לקדוש ברוך הוא להגיד, לא אוסיף עוד לקלל את האדמה. וזה מה שכל אחת מאיתנו יכולה לעשות. בסדר? זה התפקיד שלנו והיכולת שלנו להחזיר את הרחמים האלה עכשיו אחרי הפשלה. כי כל מה שעשינו לפני המבול היה, אוי לא, הנה זה מגיע, הנה זה מגיע, הנה זה מגיע, דרך, התפוצץ. בסדר? התפוצץ, מה עושים עכשיו? טוב, זה מהלך אחר לגמרי. רבי נחמן אומר שצריך להיות בקי ברצו ובקי בשוב. יש בקיאות, מה אני עושה בדרך אל הפיצוץ? ומיד אחרי שהיה הפיצוץ, זה עבודת השם שונה לגמרי. עבודת השם שאחרי הפיצוץ. זה מה שנוח מתחיל לעשות. מה? בקי בשוב. כן, בקי בירידות. ללמוד לעבוד בתוך הירידה. נפלנו לתוך הירידה, הכל בלטה. מה עושים? איך יוצאים מפה? זה מה שנוח מנסה לעשות. נגמר המבול, עכשיו מתחילים להירגע המים, כל הזעם, כל הדינים היו. עכשיו אני רוצה להחזיר את הפיוס לעולמות. הפיוס של עצמו עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עם האנושות, האנושות עם עצמה. כי לא רק זה, יש משהו שהאנושות גם מפחדת מעצמה. נכון, אין אנושות, יש נוח, אבל כשנגיד מישהו מפשל, הסיבה שהוא מרגיש כל כך שבור אחרי שהוא פישל, זה שהוא לא סומך על עצמו. אחרי הפיצוץ, אתה לא סומך על הקדוש ברוך הוא יותר, אתה לא סומך על אחרים, ואתה גם לא סומך על עצמך. איך אני אאמין לעצמי עכשיו, אחרי ש... הרי הבטחתי לעצמי הבטחות, והנה פישלתי בגדול והכל התפוצץ. אז איך אני אאמין לעצמי עכשיו? כל זה זה העבודה של הצדיק והעבודה של כל אחת באופן אישי. איך אני משקמת את האמון ומחזירה את המערכת לטוב אחרי הפיצוץ.
אבל דווקא במדרש זה קצת מתקדר למילים, זה כאילו מתקדר למילים של הפיצוץ, אבל כאילו זה כאילו הצדיקים נותנים לעצם ללכת עם הלב, כאילו מתקשורת עם הלב, זה דווקא שהם ברשות
ליבם. לא, זה מה שאני אומר, הברשות הזה, צריך עוד להבין מה זה, כן? למשל, זה נושא לימוד ארוך. נושא לימוד ארוך, מה הכוונה שליבן ברשותן, אבל זה לא שתלטנות, זה לא מין חסימה כזאת, זה לא, יאללה, תעשי לא משנה מה את מרגישה, כזה. זה לא הכוונה ליבו ברשותו.
לא, הצדיקים
נצל
כאילו
הקשבה
כזאת.
כן.
מה שלא בואו זה הרשאים ברשות ליבם.
כן, הלב מנהל אותם בלי יכולת ללכת עם הטוב של הלב ולא עם הרע של הלב. כי בלב יש כל מיני דברים. בלב יש את הצד הימני שלו והצד השמאלי שלו. יש את הצד שאת רוצה להתקרב ומאמינה בעצמך, ויש את הצד למשל שאת יורדת על עצמך. עכשיו, יש כל מיני דברים שעולים מן הלב. אדם שליבו ברשותו זה אדם שיודע לקחת את הטוב שעולה מהלב ולא את הרע. אדם שבנתק מהלב הוא לא לוקח לא את הטוב ולא את הרע, ואז בעצם הוא בעיקר לוקח את הרע. יש לו לב חסום, הוא לא בקשר עם הלב, יש לו חסימה על הלב, זה לא אותו דבר. לב האבן, רבי נחמן קורא לזה. אז לא מדובר שיש לך לב אבן שבגלל שאתה לא יודע מה לעשות עם הלב של חסמת האבנים בלב, אלא יש לך קשר, אבל אתה יודע לעשות את הבירורים, אתה יודע לקחת את את ה, את ה, את החלקים הטובים של הלב ולהגיד שלום לחלקים הלא טובים. למשל, כשמדברים על לעשות מה שאתה מרגיש וכולי, להיות מחובר למה שאתה מרגיש, אומרים, אני מרגיש, 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 זה כל מיני, כן? לך תדע מה זה. כאילו, זהו, זהו, בדיוק זה מה שאני רוצה להגיד. האומנם הם נמשכים, אני מכיר הרבה אנשים שאחרי המעשים לא נמשכים הלבבות בכלל. והלב שלהם נשאר במרתף, סגור, כן? ולא נמשך הלב בכלל. אז בוא נבדוק, עשית שנה, שנתיים ניסיון לראות את הפטנט הזה שאחרי המעשים נמשכים הלבבות, ואיפה הלב שלך? אם הוא לא שם, אז הרב אשלג אומר, תבדוק ותמצא תחבולה אחרת. אם אחרי המעשים לא נמשכו הלבבות,
תשנה את המעשים.
לא, אז תבדוק מה קורה, אולי צריך שיטה אחרת. אולי צריך שיטה אחרת לבדוק איך אני יוצר קשר עם הלב שלי, עם הפטנט הזה של תעשי לא נורא, יהיה בסדר, הלב כבר יבוא מתישהו. אולי הוא לא יבוא מתישהו. אז מה שנוח מתחיל לעשות לקדוש ברוך הוא דרך הקורבנות, זה לספר לקדוש ברוך הוא כמה האדם נפלא, וכמה זה בכלל לא היה באשמתו, וכמה אפשר להבין את האדם.
מה זה?
זה נוח, דרך הקורבנות. בואו נראה... לא, לא, אמרתי בצחוק, עוד פעם בכביכול, שלא נדמיין שעכשיו הוא מרגיש השם, ואומר לקדוש ברוך הוא, וואי, וואי, תראה, אנחנו מבטיחים, לא נעשה את זה שוב, כזה מקובץ. זה מה ש... נכון.
מה שלא... כן. אבל גם נתתם מזה שלכן קדוש ברוך הוא מגיד, איך שהוא מגיד.
לא, לא, כל מה שאמרתי קודם זה היה הבדיחה, הקריקטורה, הפרודיה שעשיתי על הפסוקים. עכשיו אני רוצה, לא את הפרודיה, אלא שנוח אומר, מנסה להגיד לקדוש ברוך הוא משהו. אז תראו בפסקה מיד אחרי. אבא יוסי התורתי אומר, עלוב הוא השעור שמי שברא אותו מעיד עליו שהוא רע. שנאמר, כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו. הקדוש ברוך הוא, לאיזה מסקנה הוא מגיע אחרי הקורבנות? שיצר לב האדם רע מנעוריו, לא האדם, זה לא אתה. יש בך כוח שגורם לך להזיק לעצמך. אתם איתי? לא. אתה אדם, אתה נפלא. אז למה הסתבכנו כל כך? בגלל יצר לב האדם רע מנעוריו, שזה כוחות שבתוכך שגורמים לך להזיק לך, ומי עשה אותם?
השם.
השם. אז בעצם זה כף זכות. הוא לא אומר, אדם גרוע. הוא בעצם אומר הפוך, הוא אומר, וואו, פתאום אני מבין, חבל שאני מבין את זה אחרי המבול, פתאום אני מבין שהאדם זה היה גדול עליו. היה לו יצר כל כך חזק שפועל כנגדו. מה? שמה? שהוא מבין את זה אחרי?
לא, שכאילו אין מקום
לחלל ותשובה. לא, חכי, חכי. זה לא אומר שאין מקום, להפך. להפך.
יש, אבל אם אדם רע מהטבע שלו...
רגע, רגע. אז לא, אז מה שהוא אומר לנו קודם, שאחרי שנפלת, אתה צריך להיזכר שכל העסק הזה היה גדול עליך. היה גדול עליי, באמת. אתה לא אשם. זה הקדוש ברוך הוא מעיד על האדם שהאדם לא אשם. ומי גרם לו להבין את התובנה הזאת? נוח. על ידי הקורבנות. זה התפקיד. מה?
אתה יכול גם לעשות את זה הפוך. אז
בואו נמשיך קצת. נמשיך לפסקה הבאה. רגע, לאט לאט. עוד נמשיך קצת לדבר. ותרשמו את השאלות האלה, בסדר? אז מה שאני מנסה לתת לכם להרגיש זה שנוח אחרי המבול מתחיל להגיד לקדוש ברוך הוא, גם אם זה בדיעבד. לכתחילה היינו מאוד שמחים אם הוא היה מקריב את הקורבנות האלה ועושה את הפעולה הזאת וגורם לקדוש ברוך הוא להגיע לתובנות האלה לפני המבול, לא אחרי. אבל אם כבר קרה מה שקרה, אפשר גם אחרי. החידוש זה שאפשר לתקן משהו גם אחרי שהכל התחרבש. שאפשר, אז לא עשית לפני, תעשה אחרי. בסדר, היה עדיף לפני, אבל גם בסוף היום, אחרי יום שעשיתי הכל הפוך ממה שרציתי, אני יכול לשבת עם עצמי בערב ולתקן את כל היום ולחזור לנחמה ולחזור לשמחה ולחזור לשלמות. אבל אנשים לא יודעים לעבוד בנפילה, לא יודעים לעבוד אחרי הפיצוץ. אחרי הפיצוץ הם מתחילים לרדת על עצמם. אחרי הפיצוץ רק קו זכות. אפילו לא טיפת ביקורת בהמשך לתרגילנו מפעם קודמת. שום, 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 שום ביקורת. אחרי הפיצוץ רק נחמות. יצר לב האדם רע מנעורה, ואני בכלל לא אשם. זכור כי עפר אנחנו. אתה עשית אותנו.
יצר לב האדם רע מנעורה,
לא, לא, זה...
כאילו רע מנעורה, כשכשהיינו נערים אנחנו, יש לנו יצר חזק?
יותר מזה. תכף אנחנו נראה, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, תראי את הפסקה הבאה, רבי יונד אמר מנעריו, משעה שהוא ננער לצאת ממי אמו. מהשנייה שאתה יוצא מהרחם, מתחילים לתקוף אותך כוחות שפועלים נגדך, נגד עצמך. מה? עצוב, מפחיד, לא יודע, הרעיון הוא לנחם את עצמנו, שזה שזה כל כך קשה לנו, זה מאוד מובן. מה זה יצר הרע, בוא נגדיר? יצר הרע זה הכוחות שבתוכי שהם גורמים לי להרגיש רע. שמעתם? יצר הרע זה לא היצר שגורם לי להיות רעה. אלא זה הכוחות שבתוכי שהם נגדי, מדברים עליי לא יפה ועושים לי רע. הבנתם? יצר הרע זה כל נחס בתוכי שמדבר עליי לא יפה. והוא מתחיל להגיד את זה מגיל מאוד צעיר. להיות טובה לעצמה זה יצר הטוב. להיות רעה לעצמה זה יצר הרע. רגש אשם, יצר הרע.
אז מה זה ביחס לאנשים אחרים?
תתחילי משם. להתחיל מיחס לעצמנו, אחרי זה מדברים על אחרים. אם לא, לא מבינים כלום. כן? אז... ממתי זה קורה? מהשנייה שיצאת מהבטן. מתחילים להתווסף לך כל מיני דברים שגורמים לך לא להיות אתה. לא ממש לפרוח. לא ממש זה. עכשיו, אני לא אומרים את זה בשביל להיכנס לבסה. מתי הוא שולף את זה? צריך לדעת מתי לשלוף את התובנות האלה? אחרי הפיצוץ. אחרי הפיצוץ אתה מתחיל לנחם את עצמך. הקדוש ברוך הוא עשה אותי ככה. הוא שם את היצר הזה. זה מהשנייה הראשונה שנולדתי. אני באמת לא רציתי את זה. זה לא אני רע, זה הכוח הזה. כן?
בעצם השם.
נכון. בדיוק, זה מה שאמורים לעשות אחרי המבול. ואז...
המבול זה לא...
מי אומר? מי בעצם עושה תשובה? אתם מבינים? הוא לא אומר...
אז השם אומר תובנות, אז זה
טוב. כן, כן. כן? מה התובנה של השם אחרי הקורבנות? השם אומר כביכול, וואי... כן, הייתי קשה איתם. מנוח. תכף נדבר. מה? נכון. ומי צריך להגיד לו את זה? אתם.
אנחנו צריכים,
כן, הבנת. יפה, מה, נכנסים דברים פה, אני רואה. טוב, חשבתי זה. אז עוד פעם, וירח השם את ריח הניחוח, דהיינו, הוא מריח משהו בקורבנות של נוח ומבין, השם פתאום מדבר אל ליבו ומרגיע אותו, כביכול, ואומר, אני לא אוסיף לקלל את האדמה, זה היה מוגזם, אפשר להבין אותם, זה היה קשה להם. בלב שלהם גם, יצר לב האדם, אתם רואים, הוא מדבר אל ליבו, יצר לב האדם, בלב שלהם יש כוחות שעושים להם את המוות. הם כל כך רוצים... לצאת מזה, אבל הם לא הצליחו. כן? וסוף סוף מישהו הזכיר לי את זה. מי זה? נוח. ואני לא אוסיף להקות עוד את כל חי כאשר עשיתי. הוא לא אומר, הבני אדם האלה כאלה מעצבנים. זה לא התובנה שלו. התובנה זה, מכיוון שזה המשימה כל כך קשה על האדם, אני לא עקה יותר.
איזה משימה?
להיות נפלא, להיות אתה, להיות טוב לעצמך ולאחרים. טעות זה מילה אפילו קצת גסה מדי בשבילי, אבל הוא בעצם, יש פה המתקת הדינים, שההנהגה הקודמת הייתה הנהגה שמחריבה את העולם. כתוב שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם יכול לעמוד, עמד ושיתף פה מידת הרחמים. זאת אומרת, הוא מבין, כביכול הקדוש ברוך הוא מבין, שהצורה שבה הוא הנהיג את העולם עד עכשיו תגרום לחורבן העולם. ואם זה ימשיך ככה לא יהיה עולם. ולכן הוא מחליט לשתף מידת הרחמים בהנהגה שלו, כדי שהמבול לא יחזור על עצמו. איך? הוא לא חשב על זה קודם? שאלה טובה.
לא, הוא יודע את הכל, מה זה חשב? לא הבנתי למה זה כל ההנחשה הזאת.
לא יודע, זה כל התורה. זה שאלה על כל התורה. אומנה, טוב, אז בואו נראה בערבי נחת.
הוא בן אדם, השם.
אני אגיד אחרת. אתם שואלים מה זה ההנחשה, אני שואל הפוך, מה זה ההלהה? כלומר, אם לך יש לב בכלל, זה בגלל שגם לקדוש ברוך הוא יש לב. כי את נבראת בצלמו כדמותו. אנחנו מופתעים למה אומרים מילים שהקדוש ברוך הוא דומה לאדם. השאלה צריכה להיות הפוכה. איך אנחנו מעיזים להגיד שגם לנו יש לב? היחיד שיש לו לב זה הקדוש ברוך הוא. איך אתה אומר גם לאדם יש לב? למה? כי נבראת בצלמו. זה לא מפתיע הקשר הזה בינינו לבינו שהפסוקים עושים, כי הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, אני עשיתי אותך דומה אליי.
אז איך זה מסתדר עם הדבר?
שאלה טובה. מה זה בצלמנו כדמותנו? זה דיברנו בשיעורים הראשונים, שהתורה עושה מעשה מאוד משונה. מצד אחד אנחנו רוצים ב-13 עיקרי אמונה לרמב״ם להאמין שאין לו דמות הגוף ואין לו גוף, ואחרי זה כמעט כל התורה מציירת לנו את הקדוש ברוך הוא כאילו הוא בן אדם. אז אני אומר, עדיין, גם אם זה כדי שנבין, זה מאוד מוזר. אז אני הייתי אומר, אם אתם מעדיפות להגיד את זה ככה, הדבר הכי קרוב להבין את הקדוש ברוך הוא זה אתה. איך תבין את הקדוש ברוך הוא? תסתכל על עצמך. ואם לך יש... מה?
בן אדם כאילו?
לא, הוא אלוהים. אבל אתה בצלם אלוקים. בסדר? אתה נבראת בצלמו. טוב, זה נושא ארוך. בואו תנסו רק יותר, לא לסדר את זה בשכל, את הקושייה הזאת, אלא פשוט להרגיש את זה, בסדר? שהקשר של הקדוש ברוך הוא עם האדם הוא חי. בעוד שכשאתה מצייר לך הקדוש ברוך הוא שאין לו דמות הגוף ואין לו גוף, הוא ידע הכל והכל, אז הקשר זה קשר מת. והתורה, פסוק אחרי פסוק, פרק אחרי פרק, מתארת קשר חי בין הקדוש ברוך הוא לאדם, שהקדוש ברוך הוא מגיב לבקשות שלך, לתנועות שלך, למחשבות שלך, לדיבורים שלך. זה קשר חי. ואיך זה יכול להיות? זה יכול להיות. יש. מי שיזכה להתחיל ליצור קשר ככה עם הקדוש ברוך הוא, יהפוך הקשר עם הקדוש ברוך הוא לקשר חי ולא לרעיונות תורניים מופשטים שכותבים במחברת. יש אפשרות לכל אחד ואחת ליצור קשר חי עם הקדוש ברוך הוא, להרגיש שהוא מלווה אותה ביום יום. זה לא בשמיים ולא מעבר לים ולא לצדיקים עליונים. אז לא חייבים. לא רוצה, לא צריך. לא צריך. אין צורך. לא נכון, אני לא... לא, נראה לי שלא צריך. לא, אני צוחק, כי גם צריך לעשות את ההיפוך הזה, כאילו הרבנים אמורים לשכנע שזה שווה לך. אל תקנה, מה, אני מוכר לך איזה מוצר זול בשוק? לא, בסדר, אני סתם צוחק, זה לא את. צריך להבין. בוא, מה, אתה הולך לשכנע את הילדים שלך לקיים את התורה? זה מוצר שווה. אתה לא רוצה, לך, יש 200 שרוצים. מה זה, כאילו, בוא לתורה, בוא זה, מה, אתה איזה מסכן שאתה, אף אחד לא נכנס לחנות שלך, שאתה צריך למכור. התורה, מה?
אם אתה עושה משהו טוב, אז אתה...
לא רוצה למכור, רוצה לשמור את זה לי, ולאנשים שמוכנים, אז תלכו.
אבל אם אתה, אני צריך לחוב את רוצים, והם שואלים, זה אומר שכן הם רוצים.
תלכו, הכל טוב. אוך לגויים, אם רוצים שיבואו, לא רוצים שילכו. מה, אני לא עושה מסחרה. טוב, סליחה שברדקתי אתכם. תבינו מה אני אומר? אף אחד לא רוצה למכור לכם את התורה, גם הקדוש ברוך הוא לא רוצה למכור לכם את התורה. אז תתאמץ. תדפוק על הדלת, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לקנות אותך. למה אני אומר את זה? רגע. תחזיקו עוד קצת, תחזיקו עוד קצת. למה אני אומר את כל זה? להבין שרוב האנשים מרגישים עם התורה ועם המצוות כאילו זה איזה מין עונש שצריך לקבל בעל כורחנו בשביל להיות בסדר. זה אוצר, וזה אוצר גנוז. ומי שרוצה לטעום את הטעם של האוצר הגנוז צריך לחפש. ואתה לא רוצה, אל תקנה, הכל טוב, לא רודפים אחריך, סע לשלום. הקדוש ברוך הוא מציע לך מתנה, לא רוצה, אל תיקח. באמת לא רוצה, אל תיקח. You're free to live. At any time. בסדר? בסדר. אני רק אומר שרק תדע, שאם לא בא לך, תלך. אמנם אחר שהקריב נוח קורבנות והירך השם את ריח הניחוח, לימד עליהם זכות מצד אחר. לומר, דאף על גב מהצדדים שאמרנו, קל לדחות את היצר הרע, מכל מקום מצד אחד איננו דבר קל. אתם רואים מה ערבי נחל בעצם מסכם את מה שאנחנו אמרנו קודם, שהקדוש ברוך הוא מלמד זכות שזה לא דבר קל להתמודד עם הכוחות שגורמים לי לחבות את עצמי. למשל, להתמודד עם רגש אשם זה קשה. זה מה שהוא אומר. למשל, להרגיש שאני לא שווה כלום, יש כוחות בתוכי שאומרים לי שאני לא שווה כלום כמעט מרגע שנולדתי. להרגיש שאני שווה ונפלאה, זה לא פשוט. בסדר? עכשיו צריך להתחיל לעבוד, אבל עדיין צריך להבין שאם לא עשית את זה, אז אפשר להבין, זה לא כך קל. אם המבואר בזוהר הקדוש, עכשיו אני עושה לכם תקציר של מה שהוא אומר בפסקה הבאה, זה אתם יכולים להפוך את העמוד, זה שבזוהר כתוב שהמצב לא פר, שיש שני עדים, שני יועצים, נקרא לזה ככה. יש שני יועצים בנפש שלנו. יועץ אחד שאומר לנו שאנחנו נפלאים, יועץ אחד שאומר לנו שאנחנו לא שווים כלום.
יש יועצים לאדם?
נגיד, באופן כללי, כן? שני יועצים. והבעיה זה שהיועץ שאומר לך שאתה לא שווה כלום, הוא בא אליך 13 שנה קודם, או 12 שנה במקרה של נשים. יש משהו מאוד לא סימטרי. מי שבא לדבר איתך ראשון, זה יצר הרע, דהיינו הכל שאומר לך שאתה לא שווה כלום.
ומה נתנה יועצים על יצר הרע?
כן, תקראי לו יועץ גרוע. יועץ גרוע שאומר לך שאתה לא שווה כלום. אחר כך, רק בגיל 12 מתחיל להיכנס היועץ השני, אבל לך דבר עכשיו, אחרי ש12 שנה שמעת הפוך.
אומרים שבדיוק ההפך, הרע. אומרים שעד גיל 13, דוגמה, בנים לא כאילו... אתה לא מתחייב על שום דבר,
ומגיל 13... מתחייב במצוות. להפך.
לא. שכאילו עד גיל 13 האחריות היא על ההורים, כי אין לאדם אפשרות בחירה, כי אין לו יצר רע.
להפך. אין לו יצר טוב. מה זה יצר טוב? אין לו יכולת לדעת מבפנים שהוא שווה. אין לו צ'אנס. אין לו צ'אנס.
הרב, דווקא
מגיל
12 אדם מתחיל עכשיו שהוא לא שווה. מה
אכפת
לי לפני גיל הזה, מי חשב על
זה? אתה חשבת שאתה לא שווה.
לא,
חשבתי לא ככה. אתה לא חושב ככה, אבל אתה אוסף כל מיני תובנות. אתה אוסף כל מיני תובנות שאומרות לך שמה שאתה זה לא כל כך כדאי להיות פה. אני מלמד אנשים את הטכניקות איך להפוך להיות הם, וכשבן אדם מתחיל לשאול את עצמו האם אני במשך היום, הרבה פעמים הוא מגלה שבעצם בערך מגיל כלום, בכל מיני צורות הוא לא היה הוא. הוא ויתר על עצמו ושם את עצמו בצד ובגלות מגיל מאוד צעיר. עכשיו המשימה שלנו, מגיל 12 והלאה אומרים לך, תראי, קיבלת משימה קשה, יצאת לגלות, שמת על עצמך כל מיני אבנים בלב, תחפושות, תדמיות, כל מיני. מגיל 12 המשימה שלך להיות את ולספר לעולם שאת נפלאה. זה יהיה מאוד קשה, כי בתוכך, גם אם את עוד לא יודעת את זה, יש מלא כוחות שאומרים לך בדיוק את ההפך, שאת לא שווה ולא כדאי לדבר פה ואין צ'אנס, וזה בכלל לא משנה מה את מרגישה. כן, אבל זה מה ש... עכשיו, כל זה... פה הערבי נחל אומר, תראו את הפסקה הבאה, ולזה לימד השם יתברך זכות. לומר, דאף על פי כן, אין קל כל כך להילחם נגד היצר רע, ולזה אמר, לא הוסיף עוד לקלל. בסדר? זה זכות שהוא לימד על האדם ואמר, וואו, זה כל כך קשה להיות אתה ולחשוב שאתה נפלא, כשכל כך הרבה כוחות בתוכך ומבחוץ אומרים לך, אתה לא בסדר, תפחד, תדאג, אם לא תשמור על עצמך אתה תהיה גרוע, וכו' וכו' וכו'. כן? שכל הזמן גורמים לך לחשוב שאתה לא טוב, ואם אתה לא תיזהר, ואם אתה תעוף על עצמך, יצא משהו ממש גרוע. כן? הפוך, 13 זה גיל מצוות בגלל זה. שבגיל 12 מתחיל כל אחר ללחוש לך, היי, אני משהו. אני משהו בעולם שכדאי לגלות אותו. אבל למה אני נופלת לדיכאון? כי פתאום אני מבינה איזה סיפור זה הולך להיות. הדיכאון מתחיל כשפתאום אני מתחילה במסע לגלות את עצמי בעולם. אז פתאום אני אומרת, וואו, וואי, 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 זה הולך להיות קשה. ואז נופלים הדיכאונות של גיל 13, 14, 15, 16, 17, 30, 40.
למה?
והתורה מהי? התורה היא העצות וההזמנות איך להיות את בעולם. לא איך לפחד מהקדוש ברוך הוא, לא איך ירביצו לי אם אני אהיה לו בסדר, זה הזוהר אומר, תרייג עצות איך להיות אתה בשלמות. הזוהר אומר, תרייג עצות, אני משלים לכם. בסדר? איך להיות אתה? כי זה מאוד קשה להיות אתה בתוך עולם שכולו אומר לך, תעשה מה שהחברה חושבת, תוותר על עצמך, אתה בכלל לא משנה, למי אכפת ממך, עיקר תעשה, תביא את הגוף שלך, תעשה מה שאנחנו רוצים, תשתעבד, תרוץ, יש קריירה, יש בית ספר, יש תורה, יש זה, אתה, העיקר אתה לא מעניין. זה מאוד קשה. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אני יודע שמי מכם שירצה להתמסר ולהיות מחויב, להיות הוא, יהיה לו מאוד קשה, ולכן הורדתי לו תרייג עצות. עצות נפלאות, איך לא ליפול בפח, ואיך להיות אתה. עכשיו תגידו לי שזה נשמע ההפך מכל מה ששמענו על התורה, בעיה, כן, אבל בסדר.
למה אני נשמע? לא, רק לא הבנתי, כי אני לא חושבת עכשיו, בגיל 10, בכלל אין מחשבות עמוקות על זה שאני יותר רעה, שאני
לא
רואה מחשבות עמוקות, אבל זה כאילו, תחשבי,
עכשיו רגע, 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 תמשיכו את השיחה הזאת אחרי. את צודקת, אני מבין מה את אומרת. לא התכוונתי שילדה בגיל 10 חושבת אני גרועה, אבל למשל יש לה כל מיני תובנות על החיים, והיא מבינה מהר מאוד שהתובנות שלה או שהיא טועה או שאין טעם להגיד אותה. בסדר? ובגיל 12 התורה לוחשת לה, לא רק שאת מבינה מצוין, לא רק שאפשר להגיד אותם, את חייבת להגיד אותם. את חייבת להשמיע את הקול שלך בעולם. ובגיל צעיר יש לך כל מיני הבנות, כן? אבל את אומרת, טוב, לא יודעת, אולי אני מוזרה. כאילו, אולי, נגיד אני הולכת לבית ספר בגיל 7, וכולם אומרים לי, תיכנסי ללחץ מהמבחנים, ותורה, הקדוש ברוך הוא רודף אחריך, והוא נותן לו נשים. ואת בתור ילדה בת 7 אומרת, זה נשמע די נחס כל העסק הזה. לא נשמע כיף התורה הזאת. אבל היא ילדה בת 7, והיא מסתכלת על אנשים גדולים, והיא אומרת, אולי אני מוזרה. בסדר? אולי אני מוזרה, שזה נשמע לי לא כל כך כיף התורה הזאת שהם מוכרים. שכולם אומרים, התפילה זה הכי טוב, אבל הילדה בת 7 מסתכלת מסביב, והיא רואה שאנשים סובלים שם. הם לא כל כך אוהבים את התורה ולא את התפילה ולא נהנים. בסדר? ואז היא אומרת לעצמה, אוקיי. ואז היא, לא, היא לא שואלת, היא פשוט מבינה, היא אומרת, אוקיי. היא מבינה את זה אינטואיטיבית. בגיל 7 היא יודעת היטב מי מבלף אותה. אבל היא מתחילה להתבלבל, היא אומרת, רגע, הם כולם פה הגדולים והמבינים וזה, והם אומרים את זה, והם כאלה נראים חכמים, אולי אני משוגעת. אתה בכלל לא צדיק, אתה סופג את כל השטויות של את כל הלחצים, את כל הזה. את כשאת באת בגיל 7 חשבת שזה סבבה ללמוד. אחרי ומה קורה לך בגיל
זה? אני דברים אחרים, אבל זה בגלל שאני
כן, אני מתחילה עכשיו, אולי כן, אולי לא, אולי להיות לחוץ זה הגיוני, אולי צריך לרדת על עצמי. כן, למשל את בגיל 8, כן, נופלת כמה, עושה איזה שטות, אומרת יאללה, חוזרת לצחוק, נכון? עכשיו, מה אנשים מסביבך משדרים לך? מה את צוחקת אחרי שעשית פשלה? תעשי פרצוף מסכן סובל. עכשיו, היא ילדה בת 8, אומרת, אבל למה? למה לעשות פרצוף מסכן סובל אחרי שעשיתי טעות? טוב, אחרי כמה זמן היא קונה את הסיפור, היא מתחילה לעשות את זה. עכשיו, אז מה אומר הקדושת לוי? קדושת הלוי, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב אומר ככה, שמה זה ריח הניחוח שהקדוש ברוך הוא, אחרי זה תקראו את זה בפנים, ריח הניחוח זה שהקדוש ברוך הוא אומר, וואו, איזה מדהים זה, שאדם שכל כך הרבה כוחות פועלים נגדו, בכל זאת עושה משהו קטן כדי לצאת מזה. מילימטר, סליחה. כן, הוא אומר, התענוג והפאר שיש לו מהאדם, שלמרות שכל כך הרבה כוחות פועלים נגדו, הוא בכל זאת אומר, וואלה, אני בכל זאת דבר יפה וטוב, ובכל זאת הוא מנסה לחיות. וזה הרבה יותר מדהים ממישהו שאין לו את האתגר הזה. וזה מה שנוח בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, אומר לו, בוא תריח איזה ריח ניחוח מדהים זה, שאדם, שיצר לב האדם רע מנעוריו, בכל זאת משתדל להיות טוב לעצמו ולשמח איזה חבר שלו, והוא מוכן לתת צדקה למרות שזה הדבר האחרון שמתחשק לו. תראה איזה מדהים זה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, וואלה זה מדהים.
מה
וואלה זה מדהים. מדהים, כל תנועה קטנה מדהימה מבן אדם שכל כך קשה לו בעולם הזה לשרוד אפילו, והוא עוד מתאמץ לחשוב לבוא ללמוד תורה במדרשה. בוא נע, אני רוצה, עדיף שאני ארוץ אחרי. אז הקדוש ברוך הוא מלמעלה מסתכל ואומר, וואו, איזה ריח ניחוח, איזה מדהים, איזה מדהים, מה, עדיף לרוץ לצ'יק צ'ק לגמור את התואר ואיך לעשות משהו אחר, מה המשוגעות האלה באות ללמוד תורה? אז הצדיק זה העבודה שלו, וזה גם אתם, הצדיק זה העבודה שלו להגיד לקדוש ברוך הוא, תראה את המדהימים האלה, תראה אותם. במדינות אחרות אנשים בגיל הזה הולכים לעשות מסיבות שחרות. מה הם עושים בגיל הזה? הולכים ללמוד תורה. וואו! וואו, עזוב, היא צדיקה, כן למדה, לא הבינה, כן קימה, עזוב, עצם זה שהיא עשתה את התנועה המילימטרית הזאת. עכשיו, למה אנחנו סובלים כל כך? כי אנחנו לא קולטים את זה. אנחנו יורדים על עצמנו כמו לפני המבול. היה ראוי שאנחנו נריח את ריח הניחוח על עצמנו ונגיד, אני מדהימה. אני בכלל קמתי הבוקר ורציתי לפתוח זה במקום ללכת לדפוק איזה ארוחה טובה על הבוקר, פתחתי ואמרתי ברכות השחר. איזה מדהימה אני. לא בכוונה, לא בזה, אז מה? למי אכפת? זה מה שאני עושה על הבוקר. לכו תעשו סיבוב, כמה מיליארדים של בני אדם, מה הם עושים על הבוקר? זה מה שאני עשיתי. למה אני לא מתענגת מזה? למה אני לא תופסת כמה זה מדהים?
זה
מה? כן, בגלל יצר הרע. יצר הרע לא נותן לך לראות שאת מדהימה. הג'וב שלו כל הזמן להגיד לך, את לא מספיק, את לא בסדר, את לא שווה, את לא עשית, את לא זה, את לא זה, את לא זה. בסדר? רגע, עוד טיפה. ליקוטי מוהר"ן, תניין התורה חטא. התורה האחרונה שרבי נחמן אמר, אמר שאסור לעשות ביקורת. אסור לעשות תוכחות. תוכחות זה גרוע, זה עושה ריח רע. הוא אומר, זה כמו שיש לבן אדם שקית זבל בחדר ואתה מתחיל להזיז אותה. אז מה? כל הריח של הזבל עולה בחדר. אז היה עדיף שלא תזיז. זה מי שעושה ביקורת על עצמו ועל אחרים, מה שרוב בני אדם עושים, זה מה שהוא עושה, עושה ריח נחס. מה הריח נחס עושה? מחליש. מחליש את הבן אדם. מחליש, מחליש, מחליש. תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח, ואם רבי עקיבא אמר זאת בדורו, כל שכן בדור הזה שעכשיו. כי כשהמוכיח אינו ראוי להוכיח, אזי לא די שאינו מועיל בתוכחתו, אף הוא גם מבאיש ריח של הנשמות השומעים תוכחתו. בסדר? אם מישהו מעביר עליך ביקורת, והוא לא מלא באהבה, והוא לא יודע איך עושים את זה ומתי עושים את זה, שזה כמעט אף פעם, אז מה שהוא גורם לך זה להיחלש ולהרגיש גרוע, שזה סימן מובהק לתוכחה גרועה. תוכחה, אז קודם כל רבי עקיבא אומר בדור של עצמו, שהוא שואל את עצמו האם יש מישהו בדור של רבי עקיבא שיודע לקיים את המצווה הזאת של תוכחה באופן שגורם לבן אדם להרגיש טוב. סימן הכי ברור והכי פשוט בעולם למה זה תוכחה אמיתית שאליה התורה התכוונה, זה שזה גורם לך להרגיש טוב עם עצמך, גורם לך להרגיש נפלא. אם התוכחה גורמת לך להתכווץ, זה לא קשור, זה מעלה ריח רע, זה מוכיח שאינו ראוי, זה יותר גרוע מלא לעשות את זה בכלל.
מה זה
תוכחה
אמיתית?
זה אותו דבר.
כאילו, גם כשזה לא מול הרצון, שאני...
כן. אם אני מבין מה את שואלת, אז חכי רגע. בסדר? אבל באופן כללי, כן, שהכתרוגים על עצמנו, ושאנחנו סופגים מאנשים אחרים, מחלישים אותנו. זה הריח רע. ולעומת זאת, מי שיודע לעשות תוכחה טובה, שזה העבודה של הקורבנות, זה מעלה ריח ניחוח, וזה מחזק את השם, ומחזק את האנושות. זאת המטרה. המטרה היא לחזק, לתת לבן אדם להרגיש שהוא נפלא, ללמד עליו זכות. זה מה שנוח עושה אחרי הנפילה. מתחיל לעלות ריח ניחוח מחדש. ליקוט, הייתי אומר ככה, ליקוט נקודות טובות בתור התחלה. מה שנוח מתחיל לעשות אחרי השבירה, זה הוא מתחיל לחשוב לעצמו ככה. אם אני מסכם את זה, נגמר המבול. הוא יוצא מהטבעה, הוא אומר לעצמו, בוא נחשוב איך הבן אדם מדהים. בוא נחשוב איך אני מדהים. בוא נזכר איזה דברים טובים היו באנושות. למה שווה היה לברוא אותנו? למה שווה לי להביא ילדים? למה שווה לי לחיות? איזה הוכחות יש שאני נפלא? זה מה שהוא עושה אחרי המבול, וזה גורם לקדוש ברוך הוא להפסיק את הדינים.
זה לא סופר
תחת להפסיק את מה? אז בדיוק, עכשיו הוא כן יביא.
אז זה היה כאילו, ברגע שישר אחרי המבול הוא הרגיש רע, ואחר כך הוא בא ואסף את
הדרך. אני חושב משהו כזה, שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, שמע, אחרי המבול הזה אין לי כוח, אני מיואש, לא רוצה כלום, עזוב אותי. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא תשמע, אני מבין שאתה מיואש, בוא אני עושה לך ברית. ברית זה, אני לא משמין אותך, אני לא אכנס בך, אני לא אגיד אליך דברים רעים. עכשיו תנשום ותתחיל להתאושש. כן? קודם כל, את רוצה לעשות, אחרי שעשית שטויות, אחרי יום גרוע, קודם כל תעשי עם עצמך ברית. קודם כל אני מפסיקה להיכנס בעצמי. שמה איזה מין חלל פנוי כזה של הכל בסדר, אני נפלאה, אף אחד לא ייכנס בי, הכל טוב. אם יש אנשים שנכנסים בך, תתרחקי מהם. בסדר? שים את זה, ועכשיו נראה איך יוצאים מהבלגן הזה. איך חוזרים לחיות.
אבל היו לו ילדים.
שאלות.